מה קורה, אביב?
מה המצב?
אני מתרגש, יש פה סלב היום.
סלב על.
כן, בדיוק.
סלב על. תכף נגיד לו שלום. לפני שנפתח את הפרק, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההצעה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת במיוחד עבור הצרכים הייחודיים שלהם. כל שבוע לאורך התוכנית מתקיימות סדנאות והכשרות בתחומים הכי מרכזיים לעשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. כל חברה שמתקבלת לתוכנית מקבלת שני מנטורים, גם יזם סדרתי מהתעשייה וגם איש פנימי מאינטל, מוביל טכנולוגי, אנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר. אינטל לא דורשת מניות בחברות שמתקבלות לתוכנית או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות כגון בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite. שלום למיקי בודאי, המייסד, אחד מהמייסדים של Transmit Security.
והמנכ״ל.
והמנכ״ל.
גם וגם.
וגם בעברך עשית לא מהדברים בעולם הסייבר, תכף ניגע בזה. הנה, חברה שגייסה לפחות מיליון דולר, מתעסקת בסייבר, אולי תגיש מועמדות לתוכנית, מה אתה אומר?
נשמע טוב.
טיפה מעל.
כמה גייסתם?
543.
וזה הגיוס הראשון, נכון?
גיוס ראשון.
ועד אז עבדתם מהכיס שלך?
עד אז עבדנו, התחלנו מהכיס, אבל מהר מאוד נהפכנו לחברה רווחית. זאת הייתה התוכנית גם. ומשכנו ככה בערך 6-7 שנים.
לא מעט.
מתחת לרדאר.
די מתחת לרדאר, לפחות בארץ. עיקר הפעילות שלנו היא פעילות בחול.
אבל איך מתחת לרדאר? היו לקוחות, לא?
יש הרבה לקוחות, ולקוחות ענקיים.
אז זה לא מתחת לרדאר, כי מישהו קונה.
לא היה PR, לא היה רעש, לא היה שום דבר. לא ידענו איפה מיקי, ופתאום ביום בהיר אחד כתבה, גיוס ה-A הגדול ביותר בהיסטוריה, נכון? בעולם הסייבר?
כך אומרים, כן. ניסינו למצוא באמת את הנתונים, נורא קשה למצוא, אבל זה כנראה, אף אחד לא בא וחלק עלינו, בוא נגיד כך.
כן, אבל מה המשמעות של זה היום הרי? כי הרי היום אתה גייסת 500 כמה?
543.
מחר מישהו יגייס דולר יותר, הרי זה לא משנה, מה שמשנה זה איזה חברה אתה בונה, נכון?
לא, לגמרי, לגמרי, זאת גם הייתה המטרה. האמת שלא תכננו בכלל לגייס, הסיבות שלנו לגייס הם לא היו מכיוון שרצינו, עוד היינו צריכים כסף, אלא מכיוון שבאמת היינו מתחת לרדאר. עכשיו, מלהיות מתחת לרדאר זה לא טוב, בעיקר בארץ, בכל מה שקשור לגיוס כוח אדם, והרגשנו ממש שזה פוגע בנו, שאנחנו מגיעים למועמדים, מדברים איתם, והם לא יודעים מה זה Transmit Security.
אבל הם יודעים איזה מיקי בודאי.
כן, כן, יודעים.
וזה לא עוזר?
זה עוזר, אבל עדיין בעולם שנוצר היום, בסביבה שנוצרה, נורא קשה להם להשוות בין חברה א' לחברה ב', בעיקר שהדבר היחיד שכמעט יש להם להשוות, נכון, יש פרסונה פה, פרסונה שם, החברים פה, חברים שם, זה מה שווי החברה, כמה היא גייסה, זה הדברים שבדרך כלל מסתכלים. אז היה לנו נורא קשה להסביר להם שחברה שלא גייסה כסף עד היום שווה לפחות ואולי הרבה יותר מחברות אחרות שכן גייסו כספים.
באמת, כי לי זה נראה, אני מנכ״ל של חברה שגייסה סיד, וזה נראה לי נורא פשוט לספר את הסיפור הזה, כי אתה אומר, עדיף לך להצטרף בחברה שהיא שווה פחות, מאשר בחברה שהיא שווה עכשיו 6 מיליארד דולר או 8 מיליארד דולר, כי כמה זה עוד יעלה, ותלו בכניסה שלך גם.
נכון, זה חלק מהסיפור, אבל החלק השני הוא, אוקיי, עבר זמן, עברו כמה שנים, מה החברה שווה.
הבנתי.
זאת אומרת, יש כל מיני חברות היום, בייחוד בעולם הסייבר, יש הרבה יוניקורנים.
כן.
אז אתה כן רוצה להציב את עצמך באיזשהו, באותה סביבה, כדי שאנשים יוכלו לפחות להשוות, או לא ירגישו שהם נכנסים פה לאיזשהו משהו שהוא לא לגמרי ברור.
אז הצליחו לגרור אותך לתחרות אותי?
כן.
וואלה, עם כל הניסיון וכל מי שאתה וזה, אמרו לך, יאללה, בוא, לריב עם הילדים.
כמו אחרון המשבלים, הכנסתי לעולם הזה.
והחברה שווה כבר 2.2 מיליארד?
כן, עשינו את הגיוס לפי 2.2, וכן.
אז מה אתם עושים?
אז תראה, אנחנו פועלים בקודם כל חברת סייבר סקיוריטי, כשנקודת ההנחה שלנו היא שכל העולם של אידנטיטי, זהויות, הוא אחת הבעיות הקשות היום בעולמות של סייבר. ספציפית, אם אנחנו מסתכלים על כל הדאטה בריצ'ים, כל אותם פריצות שאנחנו קוראים עליהם חדשות לבקרים, אז למעלה מ-80% מהם, בסופו של דבר, זה הייתה כניסה לאיזשהו חשבון של מישהו, שדרך החשבון הזה נכנסו לעוד מקום ולעוד מקום ולעוד מקום. זאת אומרת, הנושא של האידנטיטי או הגנה על זהויות.
למה? כי אני משתמש באותו הסיסמה, נבות דה קינג 1-2-3 בכל האתרים בעולם, ואז גם במקום העבודה שלי.
אני צריך לרשום.
נבות דה קינג עם קיי גדולה וסימן קריאה בסוף.
כן, זה אחת הבעיות הגדולות שלמעשה הקרדנשיאלס, והרבה פעמים זה סיסמה, זה משהו מונע ממישהו מלהיכנס לחשבון שלך, ודרך חשבון אחד מצליחים להיכנס לחשבון אחר, ומצליחים להוציא עוד פרטי מידע ועוד פרטי מידע, וככה מתגלגלים הלאה והלאה.
אוקיי, אז יש בעיה, מה הפתרון?
הפתרון שלנו באמת לבוא ולהסתכל על עולם ה-identity. הבעיה הגדולה בעולם ה-identity זה לאורך הרבה מאוד זמן לא ראו בזה כחלק באמת אינטגרלי מ-cyber security. זאת אומרת, היית מסתכל על ארגונים, אז מי שניהל את ה-identity זה היה IT וחלקים ב-IT שלאו דווקא מתמחים בסייבר.
לא בסיסו, זה היה...
נכון, זה היה בכל מיני מקומות אחרים, והסתכלו על זה בתור משהו שצריך לעשות, וכתוצאה מזה הטכנולוגיות מאוד התיישנו, זאת אומרת, מסתכלים על סיסמה, אוקיי, סיסמה ברור לנו, אבל זה טכנולוגיה בת 60 שנה. מסתכלים גם על דברים יותר מתקדמים שאנחנו מדברים עליהם, בוא נעשה two-factor authentication באמצעות קוד שתקבל ב-SMS.
אפליקציה שיש לי בטלפון, של גוגל.
גם טכנולוגיה בת 20 ומשהו שנה.
באמת?
כן. אז אנחנו מסתכלים על כל הטכנולוגיות האלה והן מאוד בעייתיות. סייבר זה משהו שדורש חדשנות, חדשנות תמידית, כי אם אתה לא מחדש, התוקפים פשוט רצים יותר מהר ממך, וחלק מהסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה פריצות וכל הנושא של גניבת זהויות, זה בעיה כל כך גדולה, זה מכיוון שחדשנות לא הייתה בעולם הזה ב-20-30 שנה האחרונות.
אז מה הבעיה? אני נכנס לטלפון שלי, מערכת זיהוי פנים של אפל, או שם את האצבע שלי, נגמר הסיפור.
נכון, זה תחילת החדשנות, אבל להביא את החדשנות הזאת, לכל סוגי האפליקציות, לכל סוגי הצ'אנלים שיש.
לאנטרפרייז.
זה בעיה אופרטיבית מאוד קשה. יש המון המון פינות. זאת אומרת, הטכנולוגיה שאתה מדבר עליה היא נכונה בעיקרה. זיהוי ביומטרי והיכולת לזהות בצורה חזקה. אבל לא תשכח שהזיהוי ביומטרי הוא נמצא לך רק על הטלפון, ואיך אתה מביא אותו עכשיו לטלפון הבא שלך, אפילו זה כבר בעיה. אבל שלא נדבר על מערכות שונות וסוגים שונים.
אז מה אתם עושים? אז זה הבעיה?
אז אנחנו פותרים את הבעיה בכמה ליירים. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מסתכלים על אידנטיטי בתור משהו שכולל מספר שכבות. השכבה הראשונית זה תהליך הרישום בכלל. אם אנחנו מדברים על אפליקציה, אנחנו מדברים על בין אם זה משתמש ארגוני ובין אם זה משתמש שהוא לקוח קצה, אז תהליך הרישום שלו לאפליקציה ווידוע הזהות שלך בתהליך הזה הוא כבר בעיה בפני עצמה, ויש המון מאוד פרוד והמון מאוד הרבה התקפות שקורות רק בשלב הזה. השלב הבא זה כל הנושא של באמת הזדהות, ברגע שאתה נרשם מדיווייס אחד, איך אתה יכול להזדהות מהדיווייס הזה ומדיווייסים אחרים בצורה חזקה, איך לא גונבים לך את הזהות או מישהו לא מצליח להשתלט לך על החשבון, איך מזהים את הפרמטרים או את האינדיקטורים האלה, כל הנושא של שמירה על המידע האישי שלך, זאת אומרת אתה נרשמת, באת, נתת, הנה היום בבוקר קראתי שמונקלר עכשיו חטפו איזושהי...
מה, חברת המיילי הוקרה?
חברת המיילים שבדיוק שבוע שעבר קניתי מייל, הייתי בסקי, קניתי מייל.
ומה קרה להם?
אז נפרץ להם דאטאבייס של לקוחות, המון מידע זלג החוצה.
אז המידע שלך עכשיו...
המייל שקניתי, כן.
כן, יודעים, כן. איזה קנית, ואפשר...
מה הצבע ואיזה מידה.
ועכשיו אני יכול להתקשר לסקיורטי, להגיד, כן, אני מיקי, קנית מייל הזה והזה, תזהו אותי, תביאו לי משהו.
לגמרי. אז כל השכבות האלה הם למעשה משהו שדורש חשיבה מחדש. אחת הבעיות הגדולות ביותר בעולם הזה של האידנטיטי, זה שהשכבות האלה לא מדברות אפילו אחת עם השנייה. זאת אומרת, כל הנושא של אותנטיקציה, לא מדבר עם העולם של ההרשאות, לא מדבר עם העולם של פתיחת חשבון, לא מדבר עם האינדיקטורים שמזהים אנומליות,
כל הסמכות.
כל הסמכות האלה.
אז לא, מה אתם לא עושים? אתם?
מה המוצר?
אנחנו יש לנו כמה מוצרים שמדברים על, באמת על אותם שכבות שדיברתי עליהם. המוצר הראשון שהתחלנו איתו, הוא מוצר של תחום של מעשה אנחנו יצרנו אותו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו הגענו בתור אנשי סייבר לעולם האידנטיטי, הסתכלנו ואמרנו מה הבעיה הכי גדולה כרגע, שארגון גדול באמת יש לו המון מוצרים מכל מיני תחומים שקשורים לאידנטיטי. יש לו דאטאבייסים ודירקטורים של הרשאות.
לייב דירקטורי.
בדיוק, ויש לו מוצרי אותנטיקציה כאלה ואחרים, ויש לו כלים לזהות אנומליות, אבל אף אחד לא מדבר עם אף אחד. וברגע שבאה האפליקציה וצריכה להשתמש בכל היכולות האלה, הברדק מתחיל. יצרנו מוצר שלמעשה הגדרנו תחום שנקרא Identity Orchestration, שזה איזושהי שכבה שיושבת בין האפליקציות לבין כל המוצרים וכל האקוסיסטם הזה של יכולות, ולמעשה יודעת לעשות אורקסטרציה, לתת לך תמונה שלמה, לאפשר לך לבנות פוליסי שלם על אידנטיטי בצורה מאוד קלה.
מי זה לך? לסיסו של החברה?
לסיסו של החברה.
כן, סמנכ"ל אבטחת המידע.
נכון, נכון. לבוא ולהגדיר איזשהו פוליסי שמתחיל מבאמת תהליך יצירת החשבון, דרך ההרשאות, דרך האותנטיקציה, זיהוי האינדיקטורים של פריצה וכדומה, עם כלים שהוא יכול לעבוד איתם, לא קוד, שזה מה שקורה היום בכל האפליקציות, ולמעשה להכיל את אותו פוליסי על כל אחת מהאפליקציות והצ'אנלים השונים.
בענן או אונפרם?
גם וגם, התחלנו גם וגם, התחלנו גם וגם מכיוון שחלק לא מעט, לא קטן מהלקוחות שלנו היו אנטרפרייסס ענקיים, CT, HSBC, UPS,
שהם און-פרם לגמרי, לא?
שהם היו און-פרם ויותר ויותר מהם מתחילים לעבור לקלאוד. אז זה היה מוצר שהוא כזה היברידי בין קלאוד לאון-פרם, איתו התחלנו. ואז התחלנו לבנות את שאר השכבות, שהשכבה השנייה שבנינו זה מוצר שהוא passwordless לחלוטין, זאת אומרת, היכולת של ארגון לבוא ולהגיד עכשיו, אין לי סיסמאות, אני יורד מזה לגמרי, וכל ההזדהויות מתבצעות באמצעות ביומטריה, או באמצעות כלים אחרים על הדיווייסים של המשתמשים.
כשהחיבור בעצם זה ליכולות של הדיווייסס בעצם, נכון? אתה מתחבר ל-API נניח של אפל, ויכול להשתמש בעצם במערכת זיהוי פנים באייפון, לצרכים שלך.
נכון, היכולת היא להבין איזה דיווייסים יש למשתמש, בדרך כלל משתמש בודד יהיה לו יותר מדיווייס אחד, יהיה לו את הטלפון שלו, ויהיה לו את האייפד שלו, ויהיה לו מחשב אחד או יותר, לפטופ ומחשב בעבודה וכדומה, לייצר מהם סוג של רשת של מחשבים ששייכים לאותו בן אדם, לדעת להבין את להעביר את הזהות בין מחשב אחד למחשב אחר, כי אתה לא רוצה עכשיו אם יש לך 5 דיווייסים וכל שנה אתה קונה או טלפון או אייפד או משהו חדש, להתחיל את תהליכי הרישום מחדש על פני כל עשרות או מאות האתרים שלהם אתה רשום, אז איך אנחנו מעבירים את זה בצורה חלקה?
אבל ה-Bring Your Own Device זה לא פרצת הבטחה, כי זה דיווייס שלי מהבית. לך תדע איזה נסור פגסוס התקנתי על הדבר הזה, ועכשיו אני עושה עם זה אותיקציה לארגון, וזה ברשת הארגונית הדווייס.
אז שני דברים. קודם כל, אחד ההתמחויות שלנו, ההתמחות הגדולה שלנו, זה דווקא ב-consumer facing applications. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם ארגונים שיש להם הרבה מאוד לקוחות קצה, מיליונים ועשרות מיליונים, והמטרה שלנו היא לדעת להבטיח את לקוחות הקצה שלהם, שבעולם הזה זה רק bring your own device, okay. כמובן. חלק מההתמחות שלנו זה גם בנושא של enterprises, ובנושא של enterprises זה נכון, מרבית ה-enterprises יאכפו שימוש בדיווייסים שהם דיווייסים ארגוניים, אבל יש היום לא מעט enterprises שגם מאפשרים לדיווייסים פרטיים להיכנס לחלק מהאסטים שלהם, לחלק מהמערכות, וגם פה צריך לדעת ולהבין, ופה באמת משחקות כל השכבות, זה לא רק האותנטיקציה שאנחנו מבצעים, זה גם איזה הרשאות ניתנות לך בהתאם לאיזה דיווייס, עם איזה דיווייס אתה מגיע, איזה אינדיקטורים אנחנו מזהים לאנומליות, כל התהליכים האלה חייבים לעבוד ביחד, כדי באמת לייצר איזושהי רמת הבטחה נורמלית.
ואתם מגיעים, ואתם מוכרים אבל לסיסו, אתם לא עושים איזה באוטומט, משהו כזה.
אנחנו מוכרים מכל מיני כיוונים, זה מאוד תלוי מאיפה מגיעות הדרישות, אבל הרבה פעמים הדרישות מגיעות מעולם הסיסו, כי אנחנו מתמקדים הרבה בארגונים גדולים, ושם באמת יש דרישות מאוד ברורות שמגיעות מהסיסו, אבל אנחנו רואים גם מושן דרך דיבלופרס ודרך אנשי הביזנס שמחפשים פתרונות לבעיות, שבדרך כלל הבעיות שמוצבות על ידי הסיסו. מחפשי הפתרונות יכולים להיות שונים.
אז הזכרת בנקים שאתם עובדים איתם, אז בעצם את המוצר שאתם מוכרים לבנקים, נניח סיטי או HSBC, בעצם זה מנהל גם את ההרשאות של לקוחות הקצה, הבן אדם שנכנס לאפליקציה של הבנק, שהוא לקוח פרטי, או רק לעובדי הארגון?
לא, לא, בהחלט ללקוחות הקצה של הארגון, זה אחת המומחיות הגדולה שלנו, זה באמת יכולת לפעול על פני עשרות מיליונים של משתמשים, ולא על פני אלפים או עשרות אלפים, שזה העולם הארגוני.
אז כמו שאמר, הלקוחות של הבנקים האלה,
נכון,
הפתרון.
לגמרי, לגמרי.
תגיד לי, וכמה החברה מוכרת בשנה?
החברה מוכרת באזור ה-100 מיליון דולר בשנה.
אוקיי, כן. כבר הגעתם ל-100 מיליון.
כן, כן.
אז בוא, הבנו קצת על החברה, אבל זה לא הסטארט-אפ הראשון שלך.
לא.
מאיפה התחלת?
אז זה הסטארט-אפ השלישי שאני מייסד, או אחד המייסדים. ההיסטוריה שלי מתחילה, כמו כולנו, בצבא. אני הייתי עתודאי, הגעתי ליחידה שנקראת מצוב, שהיא יחידה שעוסקת באבטחת מידע, שם הייתי...
תחת חיל התקשוב, נכון, לשעבר חיל הקשר.
תחת חיל הקשר בזמני, כן, בימי הפלמח. ושם הייתי כשש שנים, עבדתי בעיקר עם התעשייה, כל מיני פרויקטים של הכנסת הפיירוולים לצבא, הכנסת כלים של intrusion prevention לצבא, באמת בניית איזושהי אסטרטגיה.
באיזה שנה?
זה היה, אני הגעתי לצבא ב-93, סוף 93, והייתי שם כמעט עד 2000.
אוקיי, ואז?
בקבע.
שהשתחררת?
בקבע, 6 שנים בצבא השתחררתי ביחד עם חבר מאוד טוב מהיחידה, מיכאי שולמן, שנינו ביחד יצאנו, והדבר הראשון שעשינו זה התחלנו להציע שירותי ייעוץ, בעיקר בעולם של penetration testing, צברנו הרבה knowledge, הרבה ידע בצבא בכל מה שקשור, באז זה היה עולם יחסית חדש של application security, איך פורצים לך דרך האפליקציה, כי מרבית הפריצות היו באמת דרך הרשת עצמה, דרך vulnerabilities okay. בכל מיני ציוד רשת, אז היינו די חדשניים בעולם הזה של application security, והתחלנו לעבוד עם כל מיני ארגונים גדולים פה בארץ, בנקים ואחרים, ולהראות כמה קל להגיע להם לכל המידע הרגיש בשניות. אז עשינו consulting משהו כמו 2 בדרך עבדנו קצת על רעיונות בתחום של application security, איך באמת אפשר לפתור את זה. באחד הגלגולים הגענו גם לשלמה קרמר, שהיה אז אחד, היה אחרי האפיזודה שלו בצ'ק פוינט, ובאיזושהי אפיזודה של השקעות.
לא היה עוד מאימפרו?
אז רגע.
אוקיי, סיפור של אימפרו.
זה הסיפור.
בסדר.
הרסת.
סליחה.
והוא נדלק על התחום, וביחד החלטנו שאנחנו ככה חוברים ולמעשה מקימים חברה שהיא פיור פרודקט, נטשנו את כל עסקי הקונסלטינג, וזה למעשה, זאת למעשה הייתה אימפרווה, ששם הייתי סדר גודל של 5, כמעט 6 שנים באחריות של, העולם שלי היה עולם המוצר.
אתה היית אביב פרודקט שלה?
כן.
כלומר, אתה היית בפרודקט, שלמה קרמר היה המנכ״ל?
המנכ״ל, כן.
והמיכאי היה CTO?
והמיכאי היה CTO, כן. אז שלושתנו עבדנו ביחד צמוד, 5-6 שנים, החברה התחילה לצמוח יפה, ואז בנקודה הזאת אני התחלתי לנסות להבין מה הדבר הבא מבחינת איפה לאן התוקפים הולכים להגיע בשנים הקרובות. וכל הנושא הזה של חשבונות משתמשים נראה לי כמו פרצה מאוד רצינית, גם בצד האנטרפרייז וגם בצד של הקונסיומר. אז תחשבו, אנחנו מדברים על 15 שנים אחורה, זה לא היה כזה נפוץ לבן אדם בודד, לא היו כל כך הרבה חשבונות. היום דרך אגב, הסטטיסטיקה שלכל אחד מאיתנו יש כ-200 חשבונות שונים.
וואו.
כן, שהרבה מהם אנחנו פתחנו, השתמשנו פעם, פעמיים, ויותר לא נגענו, אבל אף פעם לא סגרנו.
אני מקבל כמובן, יש לי כזה שירות שעושה מוניטורינג על הפריצות, אני מקבל כמובן הודעות מחשבונות שאלוהים יודע שבכלל היה לי אותם.
לגמרי, אתה רק פותח חשבונות כל היום, אתה לא סוגר כלום. וגם בצד האנטרפרייז, דרך אגב, תמיד נותנת טרנסמיט בתור דוגמה, אנחנו כחברה לא גדולה, אנחנו היום קצת מעל 300 עובדים, יש לנו למעלה מ-150 SaaS אפליקיישן שונים שאנחנו משתמשים בהם. זה מטורף. ואני מקבל לפחות ברמה השבועית, אם לא ברמה היומית, בקשות בתוך הארגון לפתוח עוד ועוד...
לקנות משהו.
כן. עוד במרקטינג ועוד בסלס ועוד ב-HR ועוד בדב
ובדב-אופס
ובפייננס, במה שאתם רק רוצים. אז זה כמויות אדירות. ואז בזמנו זה לא היה כזה טריוויאלי, אנחנו גם מדברים על נקודת זמן שהיא לפני באמת המלוור. כאילו היו וירוסים, אבל עוד לא היה מלוור. ויצאנו, למעשה חברתי לבחור שנקרא רקש לונקר, שהוא המייסד שלי גם בטרסטיר בזמנו וגם בטרנסמיד היום. ויצאנו לאיזושהי דרך ביחד של לנסות לפתור את הבעיה הזאת. כשהרעיון של טרסטיר היה לייצר איזושהי שכבה שיודעת באמת לזהות אנומליות בתוך חשבונות, ולהבין שיש לך, שהייתה איזושהי התקפה של פישינג או של מלוור וניסיון להשתלטות על החשבון. עכשיו, הטיימינג שלנו היה ממש נחמד, כי בערך שנה אחרי שהקמנו את החברה, התחיל כל הנושא הזה של פיננשל מלוור. של מלוור שהמטרה שלו בסופו של דבר לגנוב לך כסף מהחשבון. בארץ זה לעולם, אף פעם לא באמת הגיע לאיזשהו סוג של התקפה מאוד רצינית, מכל מיני סיבות, כנראה גם בגלל שאנחנו שוק קצת קטן, אבל באירופה ובארצות הברית זה נהפכה לבעיה מאוד מאוד משמעותית, בערך בשנים 2008, 2009, 2010, ומרבית הארגונים הפיננסיים בסופו של דבר נרשמו לשירות שלנו, והיינו מאוד טובים לזהות את הבעיות האלה. אבל באיזושהי נקודה גם הגענו לכדי הכרה שאנחנו מצליחים לדחוף את כמויות הפרוד של הארגונים למטה. דרך אגב, אחד הבנקים הגדולים שעבדנו איתם, בנקים גלובליים, הפרוד שלהם אני חושב שזה היה באזור 2009-2010, הגיע ל-100 מיליון דולר בשבוע.
וואו.
על התקפות.
והיו צריכים לחסות את העלות של זה?
כן, לגמרי.
גונבים מכסף, אז הבנק...
כן. יש להם דרכים לעשות את זה.
יש להם ביטוח בטח.
יש להם כל מיני דרכים לעשות את זה.
בוא, כשאתה מגיע ל-5 מיליארד בשנה, אז אתה יודע, מי יבטח אותך?
אבל הרגשנו שבאמצעות הטכנולוגיות האלה של האנומלי דיטקשן, אנחנו באמת משחקים חתול ועכבר בצורה הכי אכזרית שיש, כי ככל שאנחנו מצליחים יותר, אנחנו, הפרודסטרים, התוקפים יותר מכירים אותנו, יודעים מה אנחנו עושים, בדיוק כמו שאנחנו יודעים מה הם עושים, וזה נהפך למשחק אכזרי. ואז אמרנו, אוקיי, מה משנה את המשחק הזה? מה פגום פה מהיסוד? ומה שהיה פגום מהיסוד זה למעשה כל השכבות האלה שתיארתי של identity, האותנטיקציה הייתה פגומה, פתיחת החשבון היה פגום, כל הנושא של ההרשאות, כל החיבור של כל ה...
בגלל זה מחרת את רסטיר?
ואז החלטנו, אנחנו רוצים לעשות משהו יותר גדול מזה, אנחנו רוצים להיכנס לעולם הזה של identity ולתקן אותו, כי שום דבר שם לא זז, פשוט לא זז, קמות חברות חדשות ב-identity, והן עושות את אותו דבר, רק שהן עושות את זה בקלאוד, עושות את זה developer friendly, או מה שזה לא יהיה, אבל טכנולוגית, בול אותו דבר. וזה בלתי אפשרי. אז הייתה לנו הזדמנות, אז IBM חזרו אחרינו קצת ואמרנו, אוקיי, זו הזדמנות טובה ניתן להם את האופרציה הזאת, ונפתח אופרציה חדשה שמתעסקת יותר בבעיית יסוד.
אבל הם לא אמרו לך בהם, רגע, רגע, מיקי, בוא, אחי, בוא, שב, יצאנו כמה שנים.
קבל את $700 מיליון, נכון? זה היה
משהו כזה.
אוקיי.
מה אתה רץ להקים חברה אחרת? בוא, תעבוד קצת ב-IBM, תגיע לגיל 60, תעשה משהו אחר.
זה היה חלק מהעסקה, שאנחנו לא נשארים.
שאתה לא נשאר ב-IBM.
כי אם היינו צריכים להישאר, אז לא היינו מוכרים. לא הייתה לנו באמת סיבה או רצון להיות חלק מ-IBM. אבל ההזדמנות לבוא ולפתוח משהו חדש, זה מה שדרבן אותנו בעצם לבצע.
ואיך שמחרת את רסטיר, הקמת את טרנסמיט?
כן, כן, מיד.
תגיד לי, בוא נדבר שנייה קצת על שוק הסייבר בישראל, כי מה שקורה כרגע זה טירוף, יש יותר יוניקורנים ולא יוניקורנים. כאילו, בסייבר, מה קורה?
השוק חם, חלק מהסיבות הן אובייקטיביות ונכונות, יש פה טלנט אדיר בכל מה שקשור בסייבר, בטח שיוצאים מאזור עמק הסיליקון, אנחנו מקור הטלנט העיקרי, לא רק בסייבר, אבל כמובן בסייבר, בנינו לעצמנו רפיוטיישן, אי אפשר להתכחש לזה, אבל לטוב ולרע, המרקטינג סביב הסייבר בארץ היה פנומנלי, וכתוצאה מזה באמת הכסף התחיל לזרום לישראל. אני זוכר שאנחנו גייסנו לאימפרווה בשנת 2001. היה די קשה לגייס.
סיים משבר, היה התפוצצות
דוט קום. היה מאוד קשה לגייס בכלל ולגייס לסייבר. אף אחד לא רצה לגעת בזה. אתם מאמינים שאף אחד לא רצה לגעת בחברת סייבר בישראל?
אני זוכר שגלילות כמו אמרו קרן לסייבר, נראה לי לא...
תקשיב, אני חושב שגם נגיד, כמובן עזר לנו הרפיוטיישן של שלמה באותה נקודת זמן, והיכולת שלו באמת לגייס כספים, אבל היה ממש לא פשוט לגייס לסייבר, זה היה הכי לא סקסי שאפשר. ותראו, אנחנו היום, זה אחד הדברים הכי סקסיים שיכול להיות.
רגע, זה תחום חם או אוויר חם שנכנס ומנפח, או משהו שלא אמור להתנפח?
זה גם וגם, אין מה לעשות. זאת אומרת, זה גם תחום חם, והבעיה היא פשוט לא נפתרת. הנה, לראיה, מה שאנחנו מתעסקים בו בעולמות של אידנטיטי, זה רק הולך וגדל ונהיה, תראו, אני קראתי, כי הכנתי איזושהי מצגת, שרק ברבעון הראשון של 2021, זאת אומרת, לפני שנה.
שנה בדיוק.
שנה בדיוק. כן. נגנבו 5 מיליארד פרטי משתמשים ברבעון אחד. שזה סיסמאות ומספרי טלפונים ותעודות זהות ומה שאתם רק רוצים. זה המספר, אוקיי? שזה הרבה יותר מכל 2020. זאת אומרת, רק ברבעון הראשון של 2021. ואתם כבר היום בבוקר קראתי על מונקלר. זאת אומרת, כן, הבעיה הזאת היא אדירה והיא לא נפתרת.
הבעיה אדירה, ואני מסתכל על החברות בשוק הציבורי של הסייבר. ווואלה, אם אתה יודע, תיקח את כל החברות ביחד, הן מגיעות לכמה שווי, לכולם ביחד מגיעות $200 מיליארד, משהו כזה, נגיד.
לא חישבתי.
בשכונה, פחות או יותר, לא, גם אני לא חשבתי עכשיו, כועסים עליי, לא יודע מה. אבל רק פה, אני מסתכל מהחלון, יש חברות פרטיות ששוות כמה מיליארדים טובים. ואני אומר, איך זה מתקדם? אני יכול להגיד לך, גרדיקור, חברה, המקרה הבחור שכן שלי, הייתה חברה מעולה. כולם אמרו, הצ'ק פוינט הבא, בסוף נמכר $600 מיליון, מדהים, כן? כאילו, הלוואי, הלוואי עליי ולאביב למכור 600 מיליון, אותך זה לא מעניין, אבל אתה יודע, זה לא יוניקורן.
בוא נפריד שני דברים. האם יש זכות קיום למרבית חברות הסייבר בישראל? אני חושב שלחלק לא קטן מהם, יש זכות קיום. זאת אומרת, זה אנשים מוכשרים שמנסים לפתור בעיה אמיתית, ויש להם טכנולוגיה טובה. האם השווי שלהם הוא הגיוני או לא הגיוני, זו שאלה אחרת, והיא טרנדית מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שהיום זה יהיה במיליארדים, ויכול להיות שאנחנו נסתכל על זה בעוד שנתיים, וזה יהיה בעשרות מיליארדים, או זה יהיה במאות מיליונים, או זה יהיה בעשרות מיליונים.
אבל אתה גם משקיע, אתה מסתכל על זה גם מקום של משקיע, נכון. לא רק מתור יזם, ואתה אומר נכון. כאילו, חברות שאתה משקיע בהן, אומרים לך, עשינו עוד סיבוב, עשינו עוד סיבוב, אתה אומר להם, חבר'ה, בואו שנייה, שימו רגע לברקס, בואו נראה שנייה מה אתם בונים, לפני שאתם פורצים.
אז אני מאוד, בהקשרים של השקעות, אני כן זהיר. אני משקיע בעיקר בעולמות של סיד. בעולמות של סיד, ברגע שיש לך חבר'ה חזקים והם הולכים אחרי בעיה קשה, כמובן שיש לך סיכוי להפסיד כסף, אבל ההפסד של הכסף לא יהיה בגלל שנכנסת בוולואציה הגבוהה מדי.
המכפלים הסתדרו.
כן. כן, זה יהיה, אם הם הצליחו או נכשלו
כחברה. ואתה משקיע רק בסייבר או גם בתחומים אחרים?
בסייבר אני משקיע ישירות, כי אני מרגיש שאני מבין את התחום. אני יכול לבוא ולהגיד גם אפילו שהתחום של סייבר נהיה כל כך רחב וכל כך מורכב, שאפילו יש הרבה נישות בסייבר שאני לא מרגיש שאני מבין בהם טוב. אבל אני, בסייבר לפחות אני יכול לנהל שיחה אינטליגנטית עם הבן אדם שמולי ולהבין האם יש שם סיכוי או אין סיכוי. בתחומים אחרים אני לא, זאת אומרת יכולים לבוא ולהגיד לי זה הדבר הבא ויש 20 כאלה ואני אפילו לא מודע לזה. אז אני משתדל לא להשקיע ישירות בתחומים שהם לא סייבר, אני משקיע בכל מיני קרנות שהן משקיעות.
מה אתה יודע מה משקיעות? כן. תגיד לי, זה עדיין מלהיב אותך?
מאוד.
כן, אתה...
מה, זה הכי מלהיב שבעולם.
לא, אני רואה שאתה מדבר על סייבר, אתה נדלק, אתה כאילו...
לגמרי, מה אני...
לא, אחלה. אז מה הטרנד, לאן, כמו, מה בעיניך, חוץ מהחברה שלך, מה לפי דעתך הבעיה הגדולה בסייבר?
תראה, סייבר אחד הדברים שלו זה שתמיד הוא נדבק לטכנולוגיות חדשות שקמות.
אז מה, סייבר במטאברס?
סייבר במטאברס, לא מופרך.
אם יהיה כזה.
כן. סייבר בבלוקצ'יין?
בבלוקצ'יין, זאת אומרת, אחת החברות המצליחות, אני לא יודע, פיירבלוקס, מה מצליח לכם להביא אותם לבוא?
הם מנסים, לא כל כך רוצים לבוא.
כן, אבל...
באמת?
כן, יש שם מנכ"ל מפחד שנשאל את השאלות קשות.
אני אעזור.
יאללה, תביא אותו.
אבל כן, סייבר טוב בלהידבק לטכנולוגיות חדשות, כי מה שקורה בטכנולוגיות חדשות בדרך כלל זה שלא חושבים על סקיוריטי, כחלק מהפיתוח של הטכנולוגיה, והסקיוריטי באה מעל זה כאיזושהי שכבה שמנסה לפתור את הבעיות. אז בדרך כלל הרעיון הוא לנסות להבין איזה כיוונים הולכים ומתפתחים בעולמות טכנולוגיים בכלל, ואז לבוא עם זה, אתם יודעים, בעבר קונטיינרים וכדומה, ואפליקיישן סקיוריטי, כי זה אפליקציות וענן, וכל מה שלא יהיה, בדרך כלל בא עם מעט מאוד סקיוריטי בכלל, ואז השכבה שמתלבשת מעליו היא שכבת הסייבר.
אז חברה אחת שלך הונפקה ואז נמכרה, חברה אחת נמכרה בסכום יפה, מה יהיה עם טרנסמיט? מה עתיד צופן לה?
טרנסמיט זה חברה שאנחנו באמת מרגישים שיכולה ללכת מאוד רחוק. הסיבה שבחרנו לעשות את החברה הזאת זה מכיוון שהרגשנו שהנושא של האידנטיטי הולך להיות, תראה, זה משהו ש... אין ארגון היום בעולם, לא משנה מה הוא עושה, שלא צריך את הנושא של identity וה-security ב-identity. אז גודל השוק פה הוא מטורף, ומבחינתנו מייצג פוטנציאל אדיר, וזה משהו שאנחנו נרצה ונרוץ...
אז מתי מנפיקים?
תראה, הנושא של הנפקה הוא... הוא לא מטרה לכשעצמה. זאת אומרת, אנחנו חברה שא' לא לחוצה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא נכנסנו למסלול המאוד ברור של חברות שמגייסות סיד, A, B, C, D, E, F, okay. ובסוף הן מחויבות לצאת לאיזושהי הנפקה. עשינו גיוס אחד עם קרנות שאנחנו מכירים לאורך זמן, ומרגישים שבאמת יכולים להיות פה שותפים. שהמטרה היא להנפיק בזמן הנכון, כשאנחנו מרגישים שזה יעשה הכי טוב לבעלי המניות לאורך זמן, ולאורך זמן זה הסוד פה, כי אם אנחנו מסתכלים על כל ההנפקות שקרו בשנה, שנתיים האחרונות, אז אנחנו רואים את התנודתיות.
למה? Sentinel One נראה בסדר בינתיים.
כן, ואני מאחל להם שזה
ימשיך להיות ככה. וזה סייבר, זה חברים.
נכון, נכון.
אז אתה יודע, אז כל מיני חברות שעשו ספאקים וזה התרסקו, אבל מישהי...
לא רק ספאקים התרסקו, אבל יש הרבה תנועתיות וחוסר ודאות כרגע בשוק, וזה לא, מבחינתנו, לא זמן טוב לבוא ול...
אז לחכות את זה שנתיים שלוש.
יכול להיות. שנתיים, יכול להיות שנה, יכול להיות יותר, אני לא יודע.
טוב,
אני...
טוב
אני...
תעדכן אותנו לפני, כן. תבוא לעוד פרק.
תודה, מיקי, איזה כיף שבאת.
תודה.
מיקי בודאי. גם אנחנו, תודה רבה, ועד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותנת יחסות שלנו אינטל גנייט, תוכנית היצע בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים, מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה, כל סטארט-אפ שמתקבל, מלווה במנטור אישי שהוא יזם, סדרתי מהתעשייה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל, שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל, אז גנייט בוחרת לתוכנית שלה, סטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם, סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות $1,000,000 ועוסקים בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, יכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite.
הפרק הזמין בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. אהבתם את הפרק, תזמינו גם לשלמה קרמר.
כן, היה פה.
חבר שלך היה פה.
אז תאזינו לו. אני אאזין.
יאללה, ביי.